היי, אני אלה וייסברג.
ואני עידן ארץ.
ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. אז היום נתחיל מלדבר על משהו מאוד מאוד משמח שקרה בחיים של עידן לאחרונה, ואם אתם עוקבים אחריו בטוויטר, בפייסבוק או איפה שזה לא יהיה, אתם בטוח יודעים על מה אני מדברת. הוא התחתן!
כן!
עידן, מזל טוב, איך היה?
האמת שבינתיים אני ממליץ, והיה לי ממש כיף, וזהו, כן, פתחה של תקופה חדשה.
אז תספר עוד בפרק שנקדיש לעונת החתונות או משהו כזה, אבל כמו שאתה מתקורא אחרי החתונה, ההורים מתחילים ללחוץ עם כל מיני שאלות. אחת השאלות היא, מה לגבי דירה? ואיפה תגורו? ומתי תקנו דירה? ובגדול, הגישה של ההורים הרבה פעמים היא שהשקעה בנדלן עדיפה על השקעה במניות, נניח. אז הנה למשל מה שאמרה לעידן חמותו, מרב שפירה, באחת מארוחות שישי האחרונות.
בואו ניקח לדוגמה, יש לכם הון התחלתי של 500,000 שקל. אתם עושים גדולות ונצורות בבורסה, משהו פנומנלי. אחרי 10 שנים יהיה לכם 1,000,000 שקל, שיחקתם אותך. עכשיו בוא נלך למסלול אחר. לקחתם את 500,000 שקל הזה וקניתם דירה. לקחתם משכנתה מול 500,000 שהיה לכם, קניתם דירה ב1,500,000. עכשיו השכר דירה משלם לכם את המשכנתה, ואחרי 10 שנים יש לכם בערך נומינלי 1,500,000. זה בכלל לא כוחות בין להשקיע בשוק ההון לבין השקעה בנדלן.
מה שקרה זה שהתפתח דיון משפחתי די סוער סביב השאלה מה עדיף, מניות או נדלן.
מסוג הדברים שקורים בארוחות שישי בבית של עידן.
עכשיו תראי, אני בעיקרון מעדיף את שוק ההון, כן? זו ההטייה הטבעית שלי. אבל אני עוד יותר מעדיף לבדוק בצורה רציונלית מה באמת עדיף לי ומה יותר משתלם. אז החלטתי להסתכל על טווח זמן יחסית ארוך, כן? בין נגיד 93 ל-2020.
ומה מצאת?
תראי, אני הסתכלתי על 3 מדדים. מדד אחד זה מה שנקרא S&P 500, שזה מדד המניות העיקרי של ארצות הברית, שמייצג את 500 החברות הגדולות ביותר בשוק האמריקאי, בבורסה האמריקאית. מדד אחר זה תל אביב 125, שזה בערך המקבילה הישראלית, שמייצגת את 125 החברות הגדולות בבורסה בישראל. וכמובן, את מדד מחירי הדיור של הלמ"ס.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה?
כן, שבעצם מייצגת את הממוצע של מחירי הדיור בישראל.
אוקיי, נו, ומה מצאת?
מ-1993, מדד מחירי הדירות בישראל עלה מאוד, כמעט פי 4.
אוקיי.
אבל המניות עלו עוד יותר. תל אביב 125 עלה יותר מפי 6.
וואו.
וכן, כן, וה-S&P 500 עלה יותר מפי 7.
וואו, זה ממש מטורף, אבל חוץ מצועה, יש עוד הרבה פרמטרים שצריך להביא בחשבון כשרוצים לדעת עם כמה כסף אנחנו נשארים ביד אחרי השקעה בנדלן או במניות, כמו מיסוי ומשכנתה, וזה החישוב שנעשה היום בפרק. פרק שמוקדש למרב שפירה, לעידן וליאור, ולכל האנשים שתוהים איפה להזזל הכי כדאי לשים את הכסף. אז השבוע עידן שוחחתי עם האדם ששקד בשנים האחרונות בדיוק על החישוב מהסוג הזה. מה יותר משתלם, מניות או נדלן? האדם הזה הוא הכלכלן פרופסור דני בן שחר, ראש מכון אלרוב לחקר הנדלן, מהפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. זה חישוב שהוא ביצע עם עוד 2 עמיתי מחקר בפקולטה, דוקטור רוני גולן ועמיתי פרנקל, והוא מסתכל על טווח הזמן שבין 1998 ועד 2018, 20 שנה. ואתה יודע, עידן, לכאורה דני בן שחר, כפרופסור למימון ונדלן, היה צריך לדעת את התשובה לשאלה מה יותר משתלם, נכון?
אבל גם הוא מסתבר לא כל כך פתוח.
האמת היא שהיינו סקרנים לראות איך נראית השקעה בנדלן לעומת אפיקי השקעה אלטרנטיביים, שחשבנו גם על מניות וגם על אג"חים, או תיק משולב של מניות ואג"חים, והיינו סקרנים לראות איך היא נראית לאורך זמן, בעיקר על רקע עליות המחירים החדות שהתחילו להתרחש ב-2007 בישראל, אגב, בתל אביב הם התחילו כבר ב-2005.
החוקרים לא סתם היו סקרנים. אומנם מחקרים דומים שנעשו בעולם הראו שלאורך זמן מניות הן אפיק השקעה יותר רווחי מאשר נדלן. אבל שוק הנדלן בישראל הוא לא כמו כל שוק נדלן. 93% מהקרקעות מוחזקות בידי המדינה. וגם תהליך הקבלה של אישור בנייה הוא לא פשוט בלשון המעטה.
צריך לזכור שבישראל שוק הנדלן הוא ייחודי במובן מסוים, כי ההיצע של הקרקע הוא לא זמין, אלא הוא נמצא בידיים מונופוליסטיות של המדינה. ויתר על כן גם תהליכי התכנון נמצאים בידיים מונופוליסטיות של המדינה. זה לא שוק חופשי שמתנהל עם ביקוש והיצע, אלא זה שוק חופשי שמתנהל עם היצע לא חופשי. ולכן התוצאה פה אפשר היה לחשוב שאולי תיראה אחרת מאשר בשווקים שנמצאים מעבר לים.
אז יש מתודולוגיה שלמה מאחורי הבדיקה של החוקרים, והיא הביאה בחשבון כל מיני פרמטרים, כמו תשלומי משכנתא, שכר דירה, וגם מיסוי ודיבידנדים, תכף נפרט אותם. אבל עידן, בוא נלך ישר לשורה התחתונה, וזה הולך ככה. בוא נגיד שאתה ואני, הילה ועידן, יצאנו לדרך עם אותו סכום בכיס ב-1998, 320 אלף שקל. זה לא כל כך אפשרי, בהתחשב בגילו הצעיר של עידן, אבל...
הייתי בן 3.
אבל תזרימו איתי רגע. עידן, אתה כחובב שוק ההון, היית שם את הכסף במניות, מדד תל אביב 125, ואני כחובבת קירות, הייתי שמה בדיוק את אותו סכום, בדירה, 4 חדרים, משהו כזה ממוצע במונחים ישראלים, יחד עם משכנתה של 60%, שזה אומר משכנתה של כ-450 אלף שקל. זה מדהים לחשוב על זה, אבל המחיר הממוצע של דירת 4 חדרים בישראל ב-1998 היה כ-750 אלף שקל.
וואו, אשכרה דירה במיליון הייתה נחשבת משהו יקר.
אשכרה. אז בוא נניח שאני משקיעת נדלן, ממש טייקונית, והייתי מזכירה את הדירה הזו.
אז אחרי 10 שנים, מה היה קורה? נניח שאני מוכרת המניות ואת מוכרת דירה. מי היה נשאר עם יותר כסף בכיס?
שים לב לזה. אחרי 10 שנים, שנת 2007, 320 אלף השקלים שלי היו כמעט מוכפלים ומגיעים לכ-600 אלף שקל אחרי החזר המשכנתא לבנק. אבל אתה עידן, שים לב, אתה תראה כמעט 1.3 מיליון שקלים.
וואו.
יותר מפי 4 בהשוואה לסכום ההשקעה הראשוני. זה קרה לא רק בגלל הנסיקה של שוק ההון, אלא גם כי ההשקעה שלך כל הזמן גדלה. את הכסף שאני השקעתי בהחזר המשכנתא, אתה הוספת להשקעה שלך במניות.
כן, אבל צריך גם לשים את הדברים בקונטקסט, ולדבר רגע על מה קרה בעשר השנים שבין 1997 ל-2007.
בוא נדבר על זה.
זו תקופה שבה שוק הנדלן בישראל דשדש. קשה להאמין, אבל הייתה תקופה כזאת, ואפילו לא עד כדי כך מזמן.
למה זה קרה?
זה קרה אחרי גל העלייה הגדול של תחילת שנות ה-90, שבמהלכו היה גל בנייה מסיבי, שלא ממש הסתיים כשהעלייה התמעטה. נוצר הרבה יותר היצע מביקוש, ובאופן לא מפתיע, זה הוביל לירידה ריאלית של מחירי הדיור.
אוקיי, ומה קרה לשוק ההון בתקופה הזו?
שוק ההון לעומת זאת דווקא זינק בתקופה הזאת. אמנם, הייתה את בועת ה.com, שבדיוק נכנס כל התחום הזה של האינטרנט, וכולם התלהבו מהייטק, והיו המון המון הנפקות הבורסה. מזכיר לי משהו.
מזכיר לי משהו, כן.
אבל עדיין, למרות העלייה ואז הירידה שזה גרם לה, זו הייתה סך הכל מכה קטנה בכנף לשני מדדי המניות כאן בישראל ובארצות הברית.
אוקיי, אבל שים לב מה היה קורה אם שנינו היינו ממשיכים להשקיע עד 2018. אתה היית יוצא מההשקעה שלך עם סכום מאוד מכובד ומרשים של קרוב ל-1.7 מיליון שקל. אבל אני, עידן, הייתי מנצחת אותך.
מה?
ורואה בחשבון הבנק סכום של יותר מ-1.8 מיליון שקל. וזה אחרי שהייתי מחזירה את כל חוב המשכנתא שלי לבנק, כמובן. זאת אומרת, השקעה במניות עדיין מאוד טובה, אבל הנדלן עקף אותה בקצת.
נכון, אבל זה קרה רק בגלל שלקחת מינוף, זאת אומרת, בזכות המשכנתא שלקחת, נכון? הרי בלי המינוף הזה, עם השקעה של 800 אלף שקל, או בדירה, או במניות, ב-98, אחרי 20 שנה, המניות היו מנצחות.
זה נכון, הן היו מנצחות ממש בקצת, אבל גם זה עניין של תקופה, כי בתקופת תור הזהב של הנדלן בישראל, 2007-2018, לא משנה אם ההשקעה הייתה ממונפת או לא, הנדלן תמיד ניצח. התשואות היו עד כדי כך מטורפות.
כן, תראי, אבל 2007 עד 2018 זה בחירה מאוד ספציפית של שנים, כן? 2007 הייתה תקופה של סי בשוק המניות ורגע לפני קריסה, וזה היה הדיפ, זאת אומרת, המחירים הנמוכים ביותר של הנדלן. אם היינו משקיעים שנה אחת אחר כך, היינו מגיעים לתוצאה הרבה יותר טובה לצד המניות. מצד השני, זה בדיוק הסיכון של נכון. להשקיע במניות. Mm-hmm. אפילו מדדי מניות, שזה בעצם כלים פיננסיים שמאפשרים לך להשקיע בהרבה מאוד מניות של לכאורה אמורות לאזן אחת השנייה.
כמו מה שאנחנו עושים פה, S&P 500 או תל אביב 125.
בדיוק, אז אפילו המדדים הם נוטים להיות יותר תנודתיים וולטיליים מאשר נדלן. מי שמצליח לתזמן את השוק מרוויח המון, ומי שלא מרוויח הרבה פחות.
מה שנקרא חוכמת הבדיעבד. אז בוא רגע נדבר על תור הזהב של הנדלן בישראל, שנראה לי שאנחנו עדיין נמצאים בתוכו. השנים 2007-2017, כפי שהם נבדקו במחקר. מה קרה בתקופה הזו?
ב-2008 היה משבר כלכלי גלובלי שהוביל לצניחה זמנית בשוק המניות. זה הביא לסביבת ריבית אפסית שהפכה את השארת הכסף בבנק ללא משתלמת בלשון המעטה וממש קטסטרופלית כלכלית במובן יותר ריאלי, וזה הוביל לזינוק גם בהשקעות במניות וגם להשקעות בנדלן. זו אחת הסיבות, אבל ממש לא היחידה, לעלייה המטאורית של שוק הנדלן בישראל, שטובי הכלכלנים לא הצליחו לחזות.
כן, כולנו זוכרים את המחאה החברתית של קיץ 2011, שהחלה ממחאת צעירים תל אביבים על יוקר הדיור. הרי דפני ליף מחתה על זה ששכר הדירה שלה עלה מאוד, ויצא עם אוהל הסדרה.
למה קצת רעש, בכל זאת?
ומאז מחירי הדירות עלו בעוד 50%.
ואגב, המחקר גם בדק מה היה קורה להשקעה אחרת, שנחשבת סולידית, אגרות חוב של המדינה למשך שנה, מה שנקרא מקם לשנה. אז תשים לב לזה. בעשור הראשון, 2000 עד 2007, המקם הצנוע היה מספק סכום עוד יותר מרשים מהנדלן, קרוב ל-900,000 שקל.
מה? אגחים, כאילו, אגרות חוב יעשו יותר תשואה מאשר נדלן?
זה מהשקעה הראשונית של 320,000 שקל. כן, כן, זה נכון, זה רק ממחיש עד כמה שוק הנדלן הבוננזה של העשור האחרון בכלל לא היה כזה, בסך הכל לפני 20 שנה. בוא נשמע את התובנה של פרופסור בן שחר בעניין הזה.
הניסיון to time the market הוא ניסיון שכנראה נועד לכישלון. אנחנו לא יודעים לצפות מה הולך לקרות, ולכן לדעת מתי לקנות בשוק נמוך ומתי למכור בשוק גבוה, זה דבר שהוא לא הייתי מנסה להמליץ לחזות אותו. ולכן צריך לקבל החלטה אסטרטגית, איך אתה רוצה להשקיע. לאורך תקופה מספיק ארוכה, שוק המניות, הביצועים שלו עדיפים על שוק הנדלן. אנחנו רואים בפרט מהתוצאות שהראינו, שבתקופה של העשור האחרון, אמנם שוק הנדלן ייצר תוצאות טובות יותר משוק המניות, אבל זה בגלל שזו הייתה תקופה באמת מאוד ייחודית. להגיד אם זה מה שגם יקרה בעתיד, אני לא יודע.
אם הייתם ממשיכים את המחקר שלכם עד היום, 2021, מה אתה מעריך שהיינו רואים?
קשה לי לומר, אני לא מכיר, עד הסוף לא בדקתי את המספרים, אבל צריך לזכור שמאז הקורונה הייתה עלייה מאוד חדה בשוק המניות. יחד עם זאת, בשנה האחרונה גם היו עליות בשוק הנדלן, אבל נדמה לי שהעליות החדות בשוק המניות גברו על ההשקעה הנדלנית.
טוב, אז עידן, הבטחנו שנגיד משהו על המתודולוגיה של המחקר. ננסה להסביר את זה ממש בפשטות. נקודת המוצא הייתה שהמשקיע מזכיר את הדירה שרכש, נניח לצורך הדוגמה, ב-3,000 שקל לחודש.
היה שכר דירה כזה פעם.
פעם. ומשלם משכנתה שהיא למשל 3,500 שקל לחודש. הייתה גם משכנתה כזה פעם. את המרווח בין השניים, שזו השקעה בנדלן, המשקיע המקביל בשוק ההון, שם גם כן בהשקעה שלו. הסימולציה גם מביאה בחשבון את כל המיסוי, העמלות, כל מה שאפשר לחשוב עליו שכרוך בהשקעת נדלן מצד אחד, והדיבידנדים למשקיעים בשוק ההון מצד שני. העלייה בתשואה התבססה על כלל העסקאות שנעשו בעשר הערים עם הכי הרבה עסקאות נדלן בישראל, לפי דיווח רשות המיסים.
רגע. אבל מה המחקר מצא כשהוא הסתכל על עסקאות של דירות בכל עיר בנפרד, בין 98 ל-2008, בכל הערים הנדלן עקף את המניות?
אז אנחנו מסתכלים על דירות 4 חדרים, והתשובה היא שלא. לא בכל הערים, אבל ברובן. 3 הערים היחידות מתוך 10 שבהן מניות עקפו נדלן, הן חיפה, רמת גן ובני ברק. בתל אביב למשל, אותו הון התחלתי שדיברנו עליו קודם, 320 אלף שקל, יחד עם המשכנתה, ב-1998, כן? היה הופך כעבור 20 שנה, אתה מוכן לזה? ל-2.5 מיליון שקל, אם היינו מוכרים את הדירה. כן, מ-320 אלף שקל, יחד עם המשכנתה, כלומר, היה מינוף ב-20 שנה. ההשקעה במניות הייתה כמעט מדביקה את הסכום הזה, אבל רק כמעט. אם אנחנו מסתכלים על התקופה שקראנו לקודם, תור הזהב של הנדלן בישראל,
תלוי מהפרספקטיבה של מי.
נכון, 2007-2018, אז בכל אחת מהערים, ההשקעה בנדלן הייתה הכי משתלמת בפער מאוד גדול, בהשוואה לכל השקעה אחרת. אבל מה שמדהים זה שהכל עניין של תזמון, כי 10 שנים קודם לכן, 1998-2006, ההשקעה במניות הייתה עוקפת את הנדלן בכל עיר ועיר בישראל.
אז זה בסוף עניין של לתזמן את השוק.
כן, זה עניין פעות ולא ממש פשוט.
ולכן אנחנו מסתכלים על הטווח הבאמת ארוך, שזה מ-98 עד 2018.
אז רגע, עידן, בוא נחזור רגע למרב חמותך, ולמה שאמרה לנו בתחילת הפרק.
יאללה.
לקחתם את החצי מיליון שקל הזה וקניתם דירה. לקחתם משכנתה מול החצי מיליון שהיה לכם.
אז אחרי שהשתקלנו על הנתונים וצללנו על המספרים ודיברנו עם פרופסור בן שחר, מה אתה אומר? מה אתה אומר על מה שמרב אמרה?
אז כן, חמותי צודקת. המינוף יכול להגדיל...
נראה לי שתשמח לשמוע את זה שוב.
לגמרי. אז חמותי צודקת שהמינוף יכול להגדיל את כדאיות ההשקעה של נדלן על פני המניות, ובתקופה כמו 2007 עד 2018, היא צודקת אפילו בלי להכניס למשוואה את עניין המינוף.
יאללה, כלומר היא צודקת פלוס פלוס.
לגמרי. אבל זה נכון לתקופה מאוד מאוד ייחודית ומיוחדת בשוק הנדלן בישראל. זה לא נכון תמיד, זה לא נכון בכל הערים, וזה בוודאי אפשר לדעת אם זה נכון כשמסתכלים על העתיד.
הנה שוב פרופסור בן שחר.
אנחנו בתרגיל שלנו עשינו 60%, כמובן שאם היינו עושים את זה ב-80%, אז ההשקעה הנדלנית הייתה עוד יותר כדאי. בתנאי שמצאת התקופה שבאמת בדיעבד התשואה על נדלן הייתה יותר גבוהה מעלות המימון שלך. זה לא חייב לקרות. עד 2007 זה לא קרה. ולכן לא ראינו את התוצאות האלה לפני 2007, אבל זה יתרון גדול בפוטנציאל, זה יתרון גדול של השקעה נדלנית, זה מה שאני רוצה להגיד. כי השקעה במניות, אנחנו בדרך כלל לא ממנפים אותה, זה לא שאי אפשר, אבל זה לא שכיח, עלות הכסף היא יותר גבוהה.
ואתה יודע, דן, יש עוד משהו שהורים אומרים הרבה פעמים ביחס למגורים בסחירות.
זה כאילו זורק עסק לפח, וזה לא נכון, כי גם כשאתה קונה דירה, אתה כאילו משלם לעצמך את דמי הסחירות. כשאתה קונה את הדירה, יכולת במקום לקנות דירה לשים את הכסף בשוק המניות, ולקבל תשואה על הכסף. אתה מוותר על הדיבידנדים האלה שהיית יכול לקבל מהשקעה אלטרנטיבית. ולכן כמובן שהשיקול הזה שאתה זורק כסף לפח הוא שיקול מוטה.
כן, אבל בהשקעה בנדלן, בסוף בסוף אתה נשאר עם נכס.
תישאר עם המזומן בבנק. אם אתה קונה דירה, אתה שם את הכסף, ובסוף אתה נשאר עם דירה, זה נכון. אבל אם אתה לא קונה דירה, את הכסף שאיתו קנית את הדירה, יכולת לשים אותו בשוק המניות, ואת הכסף ששילמת את המשכנתא, אם היית דיסציפלינד, אם היית ממושמע באותו אופן, בזמן ההשקעה במניות, ואת כל הכסף שהשקעת בהחזר המשכנתא, היית חוסך ומשקיע אותו עוד במניות, זאת ההשוואה הנכונה.
טוב, אין ספק, זה הדבר הרציונלי לעשות. לשים בצד אחד של המשוואה השקעה בנדלן, בצד השני השקעה במניות. עכשיו בוא נבדוק מי נשאר עם יותר כסף בסוף המרוץ. אבל מה לעשות? תהליך של רכישת בית, בטח אם מדובר בבית למגורים, בטח בישראל, הוא לא רק עניין רציונלי. ישנם עוד שיקולים שנכנסים למשוואה.
כן, דירה בבעלותי נותנת לי קודם כל את התחושה הטובה שיש לי בית שהוא משלי, ואני לא נתון לרצונות של בעל הדירה, שיכול להעלות את הסחירות, כמו שקרה לי ממש לא מזמן, או אפילו להעיף אותי מהדירה מהשנה לשנה הבאה. בנוסף, בדירה שהיא באמת שלי, אני יכול להשקיע יותר ולטפח אותה.
כן, האמת היא שכשאני חושבת את זה, יש לנו כמה וכמה חברים שלאחרונה היו צריכים לעזוב דירה עם משפחות וילדים והכל, וכל הווג'רס הזה, כי כל הגאות המטרופת הזו בנדלן גרמה לכך שבעלי דירות או מעלים שכר דירה בפתאומיות, או מחליטים פתאום שהם רוצים בעצמם לעבור לדירה, וזה באמת מערער את תחושת הביטחון. אז באמת בגלל כל הדברים האלה, הורים בדרך כלל מסכימים לתת את כל הכסף שיש להם ואין להם לילדים כדי שיקנו דירה ולא כדי שישימו אותו בשוק ההון. למרות שזה יכול להיות הדבר הרציונלי לעשות.
לפעמים.
וזה אפילו נכון למומחה שלנו, פרופסור בן שחר.
אני אחד האנשים הכי לא רציונליים שקיימים בישראל, בטח ובטח בין הכלכלנים. אני חייב לציין, אני בעלים של דירה, וכשקניתי את הדירה, מה שחשוב הוא לא האם ההחלטה הזאת הייתה בדיעבד כלכלית או לא כלכלית, אלא האם בכלל הפעלתי שיקול כלכלי בהחלטה הזאת, והתשובה היא לא, הפעלתי החלטתי שאני רוצה להיות בעלים של דירה, ומהבחינה הזאת הייתה החלטה שיותר נוטה לעולם הפסיכולוגי מאשר לעולם הכלכלי.
אז מניות או נדלן? אין לנו לזה תשובה חד משמעית. אבל מה שמחקרים מהעולם כן מראים הוא ששילוב של נדלן בתוך תיק ההשקעה יכול להגדיל את הרווחיות שלה, מה שנקרא לגוון את תיק ההשקעה. אז עידן, איך אפשר לגוון את תיק ההשקעה עם נדלן? כלומר, חייבים לקנות נכס או שיש דרכים אחרות?
לא, ממש לא. יש קונספט די מגניב שנקרא קרנות ריט, R-E-I-T, Real Estate Investment Trust, שאלה חברות שכל ההשקעה שלהן היא בנדלן. בצורה כזאת, אפשר להוציא את הסיכון הגבוה שבקניית נכס ספציפי, במיקום ספציפי ובמחיר ספציפי, כי הרי אני לא יכול לקנות רק חדר אחד בדירה או לקנות שתי דירות שהן בדיוק אותו דבר, אבל אני לגמרי יכול לשים איזה סכום שאני רוצה על קרן ריט כזאת. בישראל השוק הזה רק מתחיל להתפתח, ויש היום קרנות כמו ריט אחת ומגורית שמתחילות לצבור פופולריות. בארצות הברית התחום הרבה יותר מפותח, ויש כבר מאות קרנות כאלה.
ואפשר להשקיע גם בקרן ריט בארצות הברית?
לגמרי, אפשר להשקיע בכל קרן ריט שמשקיעה בכל מקום בעולם שבו היא משקיעה בו.
טוב, נשמע טוב. אנחנו מתקרבים לסוף הפרק, עידן, ואנחנו מבינים בשלב הזה שהתשובה על השאלה הכה מסעירה, מה יותר משתלם מניות או נדלן, היא, איך נאמר, קצת מעצבנת, תלוי, וגם הבנו...
כן, כמו כל השאלות הקשורת, התשובה עליה היא, זה מורכב.
מורכב, וגם הבנו שבישראל שוק הנדלן בכל זאת מתנהג בצורה ייחודית יחסית, וזה משחק לטובתם של בעלי הדירות והמשקיעים, אבל מצד שני צריך לזכור עוד משהו. שיש אלטרנטיבה לנדלן, שוק ההון, וגם שאפילו בתקופות של גאות, הנדלן לא תמיד עולה, לא בכל מקום.
למשל, ב-2020, בין 30-40% מהדירות בערים כמו חריש, אפולה ודימונה, נמכרו בהפסד ריאלי, כן? בזמן שמחירי הדיור באופן כללי בישראל עלו.
מה אתה אומר?
אפילו בפתח תקווה ובירושלים, ערים עם ביקוש ניכר, כמעט 11% מהדירות שמשקיעים מכרו, הם מכרו בהפסד. זה לפי נתונים של משרד האוצר. וכל זה נכון למישהו באמת משקיע ורוצה לעשות את הבחירה הכי רציונלית שיש.
ומצד שני, חשוב גם להגיד משהו על שוק המניות.
כן, תראי, יש קצת ריח של בועה במניות, לפחות בעיניי, אבל באמת שקשה לדעת. עוד הבדל הוא שגם אם מחירי הנדלן צונחים, עדיין אפשר לגור בדירה. למעשה, אם המטרה היא דירה למגורים, ברגע שאני קונה את הדירה, אני ניטרלי לחלוטין למחיר שלה. לקירות לא כל כך אכפת כמה הם שווים.
פחות אכפת. אז למרות שאף אחד לא רוצה להתנבא לגבי העתיד, בטח לא כלכלנים, פרופסור בן שחר בכל זאת מוכן להגיד משהו בהסתכלות קדימה.
לפי תחזיות של הלמ"ס, אוכלוסיית ישראל אמורה פחות או יותר להכפיל את עצמה בתוך 4 עשורים. זאת אומרת שאם היום יש בישראל סדר גודל של קצת יותר מ2.5 מיליון יחידות דיור, אנחנו צריכים קצת יותר מ5 מיליון יחידות דיור בעוד 40 שנה. אני לא ראיתי עדיין את התוכנית הממשלתית, שמתכוננת לגידול כל כך משמעותי של האוכלוסייה בעשורים הבאים. הכלל הכי בסיסי בכלכלה, גם לאנשים שלא מאמינים בכלל בחוקי הכלכלה, הוא שיש בכל זאת ביקוש והיצע. מה לעשות? כשיש הרבה ביקוש ואין בכלל היצע, נוצר עודף ביקוש והמחירים עולים.
ומה יקרה עם הריבית תעלה? הרי בשלב מסוים היא תעלה.
אני לא רואה את הריבית עולה כל כך מהר, אבל עדיין אנשים יצטרכו קורת גג, אז יכול להיות שנראה קצת פחות משקיעים בשוק, אבל אנחנו עדיין נראה זוגות צעירים שצריכים להיכנס לשוק הזה ולגור איפשהו. ובעיקר צריך גם לזכור את מה שעשינו בשיחה הזאת, שיש אלטרנטיבה. יכול להיות שהרווחתי הרבה כסף בנדל"ן, אבל יכולתי להרוויח עוד יותר בשוק המניות.
עידן, הגענו לשורה התחתונה. שעת השין, ספר לנו מה אתה הולך לעשות עם הכסף שקיבלתם בחתונה. לשים אותו במניות, כמו שתכננת, או בנדל"ן?
תראי, אני כרגע משקיע את הכסף בשוק ההון. אבל ברגע שנצבור מספיק כדי להתמנף לדירה, ננצל את הכוח של המינוף שדיברנו עליו קודם כדי למכור חלק, לקחת הלוואה על חשבון השאר, ועם זה לקחת משכנתה ונקנה דירה משלנו.
עידן ארץ יקנה דירה משלו, מי המאמין?
תראי מה זה.
אז מה, כל הצלילה הזאת לנתונים, אשכרה עזרה לך לקבל החלטה?
האמת שכן. השילוב של המינוף הפורמלי דרך הבנק והמינוף הבלתי פורמלי דרך ההורים, יחד עם המסקנות של פרופסור דני בן שחר, די שכנעו אותי שזה האפיק הכי טוב, בהתחשב במידע שיש ברשותנו.
מה לעשות, ואני לא מכירה אף אמא או אבא שיתנו לילדים שלהם 300,000 שקל כדי שישימו את הכסף במניות.
נכון.
עידן ארץ, תודה רבה.
תודה רבה אליי וייסברג.
עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי ובכל אפליקציות פודקאסטים. ואם אהבתם את הפרק, נשמח אם תשלחו אותו לחברים שלא בטוחים מה עדיף, מניות או נדלן, אבל ההורים שלהם חופרים להם על זה כל הזמן. ניר לייסט ערך את הסאונד. אני אלה וייסברג, תודה רבה לעידן ארץ, ותודה לכולכם שהאזנתם. ביי ביי.